كذا هاب כתוב נתן לו מעות ולא משך ממנו פירות יכול לחזור בו. זאת אומרת הדין הוא שכסף לא קונה, אם הוא לא משך אז הקניין לא חל, הם יכולים לחזור בו, יכולים לחזור בהם שניהם. אבל אמרו מי שפרה מאנשי דור המבול ומדור הפלגה הוא עתיד להיפרע ממי שאינו עומד בדיבורו. כתוב כאן במשנה שאדם שאינו עומד בדיבורו מחבר, משייך את עצמו לאנשי דור המבול ודור הפלגה. ומי שפרע מהם, דהיינו העונשים שהם קיבלו, מגיעים למי שאינו עומד בדיבור. שני הדורות האלה, דור המבול, זאת הפרשה שאנחנו לומדים, הפרשה שלפנינו. בינו שנות דור ודור. כתוב שם גם בחז"ל, בינו שנות דור ודור. מתכוונים ל... גם לזה, גם לדור המבול ודור הפלגה. מי שפרע מאנשי דור המבול ודור הפלגה הוא עתיד להיפרע ממי שאינו עומד בדיבורו. מי שאינו עומד בדיבורו לדור המבול זה לא נראה שייך בכלל. מה, איזה שייכות יש לדור המבול ולמי שאינו עומד בדיבורו? דור המבול לא נידונו על זה שהם לא עמדו בדיבורם. החטאים שלהם לא היו בדיבור. דור הפלגה, ניחא, אפשר להבין איכשהו. יש איזה קשר כלשהו לדיבור. הארץ הייתה שפה אחת ודברים אחדים, והם כאילו העתיקו, העבירו את אותם דברים, הם העבירו למסלול לא נכון. אולי, נראה אולי בהמשך. כאן יש איזשהו קשר, אבל דור המבול קשה מאוד למצוא קשר בין החטאים של דור המבול לחטא של אינו עומד בדיבורו. מה? מלאה הארץ חמס מפניהם. כתוב שהחטאים שלהם הם חטאים שהקיפו את הבריאה כולה. כל הבריאה כולה. אפילו בהימות וחיות היו נזקקים לשאינם מינם. מלאה הארץ חמס, זה הכוונה, כל אחד ואחד לקח דברים שלא שייכים אליו. איפה, מה לזה ולעמידה בדיבור? אדם צריך להיות נאמן בדיבורו. אבל לא זה היה החטא של דור המבול. ננסה קצת להבין. בלשון חכמים, בלשון חז"ל, דיבורים, דהיינו מילים, מילים נקראים תיבות. אין לזה כל כך מובן. מה תיבה זה מושג של כלי ששומר על דברים, מאחסן דברים, שמים בתוכו דברים, והדברים נשמרים איכשהו, פחות או יותר. זאת התיבה שהניחו בה את משה רבינו, זאת התיבה, תיבת נוח. מה לזה ולתיבות שהם דיבורים? למה הם תיבות? הדיבורים למה הם תיבות? מה נשמר בהם? את מה הם מאחסנים ומה נשמר בהם? לא די בזה, אלא שכבר הזכרנו פה הערה שכתובה בספר של אחד מגדולי הקדמונים, הרמ"א מפאנו, בספר פלח הרימון. הוא מאיר שהמידות של התיבה הן יוצרות את המילה לשון. 300 אמה אורך שין, 50 אמה רוחב נון, 30 אמה קומה למד. לשון. והלשון מוציאה תיבות. הפירוש היותר ברור, למעשה המשמעות היחידה מאוד קשה לבני אדם לזכור תכנים, לזכור את המחשבה עצמה. כתוב בגמרא, כשדיינים דנו דיני נפשות ודנו והחליטו וגמרו את הדין וגם כתבו אותו, אבל לא פסקו, כל שיקול הדעת, כל המסע ומתן, הם הגיעו למסקנות וגם כתבו אותם. הם לא יכולים לפסוק על סמך אותם מסקנות, כי לשון הגמרא, ליבא דאינשי אינשי, זאת אומרת את הלב, הלב של הדברים נשכח מהם. הם רואים שוב את המילים, אבל טעמי הדברים הם כבר לא חיים אצלם, הם כבר לא חיים יותר את אותו נידון, את אותן מסקנות שהם הגיעו אליהם. כעת זה כבר, זה נמצא בכתובים, והם רואים את המסקנה, אבל הם, הלב, זאת אומרת, את בחינת החיים של הדבר, הם כבר לא חיים את זה. לשון הגמרא, ליבא דאינשי, אינשי בשני מובנים, אינשי זה לשון אנשים, בני אדם, ואינשי זה לשון שכחה. ליבא דאינשי, אינשי. הלב של הדברים, הלב, החיות של הדברים, השתקפה. והם לא יכולים להחליט על סמך החלטה שכעת היא לא קיימת. טבע הדברים, זה טבע הדברים. אילו בני אדם היו צריכים לזכור את התכנים בעצמם, את המחשבות, את הלב של הדברים, בוודאי שבני אדם היו שוכחים והיו צריכים להתחיל ממש מחדש עם כל הקשיים של קשה עתיק המחדת, ואולי הם היו מגיעים לאותה הרגשה, לאותה חיות, לאותה תפיסה שהייתה להם פעם. זה הכוח שכביכול בורא העולם נתן למילים. המילים משמרות את התכנים, ודרך המילים אפשר להגיע בחזרה, קל יותר, אפשר להגיע בחזרה לדרך המילים נזכרים התכנים. קל יותר לזכור על ידי המילים, קל יותר לזכור את אותו תוכן, את אותם מחשבות, את אותם תפיסות, את אותם את מה שהם חשו, את מה שהם חיו, את מה שהם הרגישו כשהם למדו את הסוגיה. דרך המילים זה משתמר. באופן שכשאנחנו אומרים תיבות, אמרנו תיבות שמשמרות תוכן. אלו תיבות שבתוכם משתמר התוכן. התיבות כשלעצמם אלה דברים ריקים. אני יכול לחזור על מילים וזה לא. אין בדבר הזה שום תפיסה. אבל דרך המילים אני יכול לחזור לחיותם של הדברים. שייך, יש אפשרות לחזור, לחיות את הדברים מחדש, על ידי המילים, במילים נשתמרו התכנים. כמובן, הדברים לא נמצאים מיד, לכן כתוב בגמרא של ליבא דאינשי אינשי. זאת אומרת, החשש הוא שיסמכו על המילים הכתובות ולא יחיו אותם מחדש. זה נקרא שכשהם לא חיים את זה, הם לא שופטים בדבר, הם לא דנים, הם לא דיינים בדבר. לכן ההסתמכות על מילים שהם כתבו את מה שהם חשבו כמה ימים קודם, להסתמך על זה, זה נקרא להסתמך על דבר ריק. הם לא דיינים כעת. כתוב בפסוק ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה. ידוע בתרגום כתוב ויפח באפיו נשמת חיים והוות בעינשה ויהי האדם לנפש חיה, והבת בעינשה לרוח ממללה. אותה נשמת חיים נהייתה רוח ממללה. רוח ממללה הכוונה כוח הדיבור. אותה נשמת חיים נהייתה דיבור. נראה, ננסה להתבונן בדברים מתוך העונש. בחז"ל כתוב על הפסוקים, אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה. ובסוף כתוב, כי ניחמתי כי עשיתי. ניחמתי, פירוש, אני מתחרט. כביכול, בורא העולם אמר על עצמו, ניחמתי כי עשיתי. כביכול, בורא העולם מתחרט שהוא ברא את האדם. חרטה. חרטה. וכמובן, הדברים האלה הם, אלה דברים שקשה לחזור עליהם, קשה מאוד, קשה מאוד להגיד אותם. המושג, המונח, חרטה כלפי בורא העולם. זה דבר שזה בלתי אפשרי, בלתי אפשרי לשמוע את זה בכלל. הפירוש חרטה במקרה הזה, זה לא אני מתחרט, עשיתי משהו, וכעת חוזרה אני בי. אני מתחרט. ישנה חרטה שהיא בעצם, חרטה שהיא, לא צריך להגיע אפילו לחרטה, הפירוש. אדם שקנה דבר ונתנו לו דבר אחר, לא את הדבר שהוא קנה. כאן, לא צריך כאן להשתמש במושג אני מתחרט. אם נתנו לו את אותו דבר, רק נתנו לו משהו שהיה נראה לו שהדבר הזה טוב יותר, וכעת הוא מצא שאותו דבר שהוא קנה לא טוב לאותה תכלית שהוא ביקש. כאן המושג חרטה תופס. אז אני מתחרט. לזה לא התכוונתי. אבל כאן במקרה שהזכרתי, לא צריך להשתמש במושג חרטה. החרטה היא, זאת לא חרטה אפילו. זה לא הדבר שאליו אני התכוונתי, זאת אומרת, לא את זה עשיתי, לא את זה קניתי, קניתי משהו אחר. הייתה כאן פעולה חיצונית של קניין. נתנו לי את הדבר הזה ארוז, במין קופסה סגורה, רק במקום לתת לי שולחן שקניתי, נתנו לי כיסא. החרטה נאמרת כאן בזמן שהמכוון של הבריאה לא חל. האנשים האלה הוציאו את עצמם, אותם אנשי דור המבוא, הם הוציאו את עצמם מכלל כל חלקי המכוון שבורא העולם התכוון בבריאה. דהיינו, לא את זה בראתי. לא זה העולם שבראתי. יש דבר אחד שהוא להדיה, מפורש בתורה עצמה, שאת זה כביכול בורא העולם לא ברא. הדבר הזה, זה נקרא בלשון התורה תוהו. לא תוהו בראה. כביכול, תוהו, זה דבר שכביכול בורא העולם לא ברא אותו. זה לא נכלל בבריאה. המאמר הראשון של הבריאה, כך כתוב בספר הזוהר, על הקושיה שהגמרא שואלת בעשרה מאמרות נברא העולם. זאת אומרת, 10 פעמים כתוב במעשה בראשית ויאמר אלוקים. זה פירוש המשנה בעשרה מאמרות נברא העולם. והגמרא מקשה בעלות 9 הם. אין יותר מ9. 9 פעמים כתוב ויאמר אלוקים במעשה בראשית. הגמרא מתרצת בראשית נמי מאמר הוא, בזוהר כתוב, מוסיפים עוד משהו, מוסיפים עוד ויומר אחד שהוא נראה לך, כנראה. הגמרא סברה שהויומר הזה הוא לא חלק ממעשה בראשית, ובזוהר כתוב שגם זה חלק ממעשה בראשית, כך שיש באמת 10 מאמרות במעשה בראשית. זה עניין בפני עצמו. על כל פנים, בזוהר לא כתוב כמו שכתוב בגמרא שלנו, שבראשית נמי מאמר הוא, אלא כפשוטו, ויאמר אלוקים כתוב 10 פעמים במעשה בראשית. זאת אומרת שהמאמר הראשון של ויאמר אלוקים במעשה בראשית, זה ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור. זה המאמר הראשון. זאת אומרת, כיוון שבעשרה מאמרות נברא העולם, המאמר הראשון, והוא המאמר הפותח, המאמר שהוא עיקר הבריאה, המאמר הראשון, הוא היה מעשה הבריאה, כן, מעיקרו, בתחילתו. המאמר הראשון זה ויאמר אלוקים יהי אור. כתוב בפסוק, והארץ, אותה ארץ שהיא כתובה בפסוק הראשון, ראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. בפסוק השלישי כתוב, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. זה המאמר הראשון, ויאמר אלוקים יהי אור. אור, אור, פירושו, אחר כך כתוב עוד 4 פעמים אור בכל מעשה היום הראשון. באופן, שורש הבריאה, נקודת הראשית של מעשה הבריאה, היה להאיר את המציאות, להאיר פירושו אפשרות לתפוס, אפשרות להגילוי של המציאות. במילים אחרות, תוהו, בוהו, חושך, כל הדברים האלה הם דברים שהם מונעים את התפיסה הנכונה, את התפיסה האמיתית של המציאות. ויאמר אלוקים יהי אור, כלומר בזה, כאן הייתה, הבריאה היא בעצם מתן צורה, מתן אפשרות לתפוס את הדברים. הדברים נתפסים, הדברים נקלטים. תוהו, זה נקרא שאדם חש או רואה או חש באיזה אופן שהוא, שיש כאן משהו, אבל הוא לא יודע, כמו שכתוב בלשון הראשונים, גם בחזר, הוא לא יכול לקרוא לזה שם. אדם תוהה ומשתומם, הדבר הזה מעורר תהייה, מעורר השתוממות, מעורר אי-הבנה. רק אני לא יכול ליישב, אני לא יכול לתרץ, אני לא יכול לבאר את מה שאני רואה. זה נקרא שהדבר הזה לא נתפס, זה נקרא תוהו. תוהו. תוהו זה הכוונה, אין פה תפיסה, יש פה רק קושי. יש פה תהייה וזה בלבד. הצורה, צורת הדברים. צורת הדברים היא האפשרות לקרוא לדברים בשם. האפשרות לפרש את הדברים. כך, זה מה שמפקיע מתוהו. מה שמוציא מתוהו זה האור, ההארה, הגילוי של צורת הדברים. תוהו פירושו דבר שלא שייך לדבר עוד אותה. אפשר רק לתהות. לתהות זה הכוונה. לתהות, לא להשיג, לא להבין, לא לתפוס. האור הוא הגילוי של צורת הדברים. אנחנו חוזרים תמיד, אמרנו את זה כבר כמה וכמה פעמים פה, אני חוזר על זה תמיד, להבין מה התורה מספרת. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. בשמה מספרים לנו את זה? בפרט כמו שכתוב בראשונים, הרמב"ן מעריך, תוהו, מה זה? מה זה תוהו? הרמב"ן אומר, פירוש המילה תוהו זה מה שנקרא ליוונים היולי. זה נקרא דבר חסר צורה. דבר לא מוגדר. דבר שכל מציאותו היא בכוח. כל מציאותו היא אפשרות. כל מציאותו היא לא בפועל. זה לא דבר מסוים. אין לי שום אפשרות לומר על הדבר הזה איזה תיאור מסוים, איזה הגדרה מסוים. על זה כתוב בהמשך, ויאמר אלוקים יהי אור. לשמה התורה מספרת לי את התהליך הזה? שהדברים היו בצורה כזאת ואחר כך. למה? מה הסיבה שהתורה מגלה לנו את התהליך הזה? את העובדה שהדברים מלכתחילה היו תוהו ואחר כך ויאמר אלוקים יהי אור. פירוש הדבר, למי שקצת מתבונן, פירוש הדברים. כאן נקודת ההתחלה של העבודה שלנו. נקודת ההתחלה של העבודה שלנו היא, אנחנו נברנו כדי להיות אלו שאנחנו נותנים את הצורה הנכונה לדברים. הדברים כמו שהם יצאו מידיו של בורא העולם, הם יצאו דברים חסרי צורה. הארץ הייתה תוהו. העבודה שלנו מתחילה לקיים, להבין היטב, העבודה שלנו מתחילה לקיים את ויומר אלוקים. הויומר אלוקים הראשון זה יהי אור. האדם נברא בצלם אלוקים. בורא העולם נתן לנו כוח שהויומר שלנו יהיה ויומר של יהי אור. ניתן לנו כוח לדבר, לומר, דהיינו לפרש, לתת צורה לכל הדברים. זה כוח הדיבור שניתן לנו. זה זה גם פירוש המילים, כמו שכתוב בנפש החיים, כמו שידוע. בצלם אלוקים ברא את האדם. פירוש בצלם אלוקים, הכוונה היא בצלמו של בורא העולם. זהו השם שבו כביכול ברא הבורא את העולם. אלה הם הלמד בית 32 אלוקים של מעשה בראשית. בצלם אלוקים עשה את האדם, כביכול בורא העולם ברא אותנו בצלם של בוראים. כוח הדיבור שלנו יש בו מאין, כביכול בורא העולם ברא את הבריאה במאמרות, ועל זה כתוב דבריי אשר שמתי בפיך. בורא העולם נתן בנו את רוחו ושם בפינו את דבריו. רוחי אשר עליך ודבריי אשר שמתי בפיך. כביכול הדברים, אותם דברים ניתנו בנו, הוסמו בנו, שמו אותם בפינו. לקוח את ספר התורה הזה ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם, שים אותה, את התורה, שים אותה בפיהם של בני ישראל. זה פירוש המילים, רוחי אשר עליך ודבריי אשר שמתי בפיך. מדובר פה על הדברים האלה שהם המאמרות של הבריאה. צלם אלוקים. אמרנו, לא תוהו ברא, לא תוהו ברא. תוהו כביכול, זה דבר שהוא מחוץ לבריאה. הבריאה היא המאמרות שבהם ברא כביכול בורא העולם את העולם. המאמרות הם המאמרות שמוציאים מהתוהו, מפקיעים מהתוהו. ויאמר אלוקים יהי אור. חמש פעמים כתוב אור ביום הראשון של מעשה בראשית, כנגד חמישה חומשי תורה. התורה היא המציאות שמוציאה מהתוהו. ידוע, בגמרא כתוב, שיט אלפי שנין, הווה אלמה, העולם קיים 6,000 שנה, וששת האלפים האלה מתחלקים לשלושה שלישים. 2,000 תוהו, 2,000 תורה, ושני אלפים ימות המשיח. התורה מוציאה מתוהו. תוהו זה נקרא בריאה חסרת צורה. הרמב"ן אומר ששת אלפים השנים האלה מקבילים לששת ימי בראשית. כמו ששני הימים הראשונים העולם כולו היה מים. מים. אין לך במציאות, בעולם, דבר יותר חסר צורה ממים. מים לא מקבלים שום צורה. לא רק שהם לא מקבלים צורה, אלא הם גם משחיתים כל צורה קיימת. המים מטשטשים כל צורה. מים זה דבר חסר צורה. לא מקבל צורה. שני הימים הראשונים היה העולם כולו מים. ביום השלישי יקבעו המים אל מקום, מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה היבשה. ביום השלישי, דהיינו, אחרי שני ימים, אז העולם קיבל צורה. אותה צורה, זה התפקיד שלנו. זה התפקיד, לכך נוצרנו. אנחנו נוצרנו כדי ש... כביכול, בורא העולם שם את דבריו בפינו. וכמו שאמרנו, שם את דבריו בפינו כי אנחנו בצלם אלוקים נברא. הוא שם את דבריו בפינו, והמדובר פה על אותם דברים שהם בדבר השם שמיים נעשו, ברוח פיו כל צבא. זה דבריי אשר שמתי בפיר. אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, כי ניחמתי כי עשיתי. ניחמתי כי עשיתי, פירוש הבריאה, תוהו, זה דבר שהוא מציאות של תוהו. זה, על זה נאמר לא תוהו בראה. את זה כביכול בורא העולם לא ברא. כיוון שדור המבול החזירו את כל הבריאה כולה לתוהו. תוהו. הבריאה הפכה להיות חסרת צורה. זה הפירוש, מלאה הארץ חמס מפניהם. צורת הדברים ניטשטשה. מה שקרה זה, ניטשטשו כל הגבולות שיש בין נמצא לנמצא. המערכת כולה השתבשה. אפילו בעלי חיים, כתוב, רש"י מביא את זה, היו נזקקים לשאינם מינם. זה בלבול, בלבול. המבול בילה את הכל, בלבל את הכל. כמו שחזל אומרים, רש"י מביא. העונש ניתן, דהיינו המחייה, הטשטוש, הסילוק, הצורה מכל הבריאה כולה, ביטול הצורה של הבריאה. זה ניתן משום שזה מה שדור המבול עשה. את זה דור המבול פעל. דור המבול טשטש את הצורה הנכונה של הבריאה. ביטל. ברגע שהבריאה חזרה להיות חסרת צורה, אז הבריאה הזאת היא לא מה שכביכול בורא העולם ברא. זה נקרא ניחמתי. ניחמתי זה הכוונה. לא זאת הייתה הכוונה. לא זאת הבריאה שבראתי. שהמשנה מתכוונת ללמד שאדם שאינו עומד בדיבורו, פירוש מונחת כאן השחטת כוח הדיבור. כוח הדיבור לא יוצר מציאות אמת. כשהדיבור לא יוצר מציאות אמת, פירוש, הדיבור הוא לא כביכול. אם הדיבור לא מעצב, אם הדיבור לא נותן את צורת הדברים, אם הוא לא הקובע את צורת הדברים, אז העולם חוזר לטוב. דור המבול נענש על העובדה במקום לקיים את הצורה, הם ביטלו את צורת הדברים. ביטלו את צורת הדברים, זה הכוונה. הם השחיתו, אבל הם השחיתו עד הסוף, כן, את כוח הדיבור. פירוש, להשחית את כוח הדיבור, פירוש, הם השחיתו את כל צורת הדברים בעולם. בדור המבול אי אפשר היה למצוא הגדרה נכונה לשום דבר. כל דבר נשתנה ממה שהייתה הכוונה בבריאה שלו. כל המערכת כולה, הצורה שלה נטשטשה, נשתנתה. מלאה הארץ חמס, פירוש. כן. כל דבר לבש צורה אחרת מצורתו המקורית. כתוב בספר הזוהר, מיד בתחילת פרשת נוח, כתוב שתיבת נוח היא ארון הברית. מהי תיבה? דה ארון הברית. לכן חז"ל מפרשים, לכן מהטעם הזה אמר הקדוש ברוך הוא לנוח, ואני הנה בריתי איתך ובאת אל התיבה. זאת אומרת, להיכנס לתיבה היה קיום של ברית. כבר חזרנו פה כמה וכמה פעמים. כאן זה הפעם הראשונה שהמילה ברית מופיעה בתורה, בתיבת נוח. פירוש המילה ברית, הרמב"ן מפרש, פירוש המילה ברית זאת מילה נסמכת. כאילו היינו אומרים בריאת. בריאת. זאת אומרת, ברית פירושה. כן, זאת ברית. ברית זה הכוונה. יש כאן, כאן צורה חדשה של בריאה. יש כאן פנים של בריאה. לעולם, בכל מקום שאתה מוצא ברית, אתה מוצא כאן משהו שנתחדש בעצם מציאות הדבר הזה. הדבר הזה הפך, נעשה בריאה חדשה. תיבת נוח, היינו, כל הבריאה כולה, כל הכוח, כל הקיום כולו היה מרוכז בתיבה. כאן הייתה מונחת כל הבריאה כולה. כל העולם כולו התשתשה צורתו, חזר לתוהו. לא תוהו בריאה. המקום היחידי שכן היה בריאה זה במקום הברית. מקום הברית זה היה, ואני הנה בריתי איתך ובאת אל הטבע. את זה חזר. כך. זה פירוש המילים בדברי חזר. מי טבע דה ארון הברית. זה המקום שבו, המקום שהוא נושא את אותה ברית. ברית, את אותו כוח של כוח של בריאה חדשה. להבין, בכל מקום שמוצאים ברית שם הדבר הזה מחובר לשורש הבריאה. זה לא דבר שהוא קיים, ממשיך להתקיים. זה דבר שמתחבר, הברית מחברת את הדבר לנקודה של הבריאה. מהי תיבה? תיבת נוח, דארון הברית. אמרו כבר דורשי רשומות שהגימטריה של ארון הברית ותיבת נוח, הגימטריה זהה. באמת, הפרש של אחד שהוא לא נחשב. מי שאינו עומד בדיבורו, זאת אומרת, הופך את הדיבור ללאו דווקא. אמרתי, מי שלא עומד בדיבורו, מסלק מהעולם את הצורה. אותה צורה נמצאת, כביכול, בכוחו, בכוח הדיבור שכביכול בורא העולם שם בפיו של צלם אלוקים. דור הפלגה. ובני חם, כוש ומצרים, ופוט וכנען. וכוש ילד את נמרוד. הוא החל להיות גיבור בארץ. הוא היה גיבור צייד לפני השם, על כן יאמר כנמרוד, גיבור צייד לפני השם. להיות גיבור, רשי, להמריד כל העולם על הקדוש ברוך הוא, בעצת דור הפלגה. זאת אומרת, עצת דור הפלגה, מי שהתחיל בה, מי שהיה זה שהביא את כל העולם כולו, גיבור צייד. רש"י ממשיך, גיבור צייד צד דעתם של בריות בפיו ומטען למרוד במקום. לפני השם מתכוון להקניתו על פניו. על כן יאמר, על כל אדם מרשיע ועזות פנים, יודע ריבונו ומתכוון למרוד בו, יאמר, זה כנמרוד גיבור צייד. כך אומר השם. מחזר. נמרוד גיבור צייד לפני השם. כאן מדובר על בזמן שהארץ עוד הייתה שפה אחת ודברים אחדים, היה אדם אחד, אדם אחד שהוא צריך תמיד לדעת, נמרוד היה הצד שכנגד לאברהם העברי. נמרוד לקח את כל העולם כולו, צד את כולם בפיו. אז עוד היה הכוח בדיבור, שפה אחת ודברים אחדים, והיה אדם בעל כוח שיכול היה להטעות את כל העולם כולו, להטות אותם לכיוון שלו. דהיינו למשוך אותם אחריו. קח את כל העולם חוץ מאברהם העברי. אחרי שדור הפלגה נענש והארץ כבר לא הייתה שפה אחת ודברים אחדים, התפלגה הארץ וכבר לא שומעים איש את שפת רעיו, אותו נמרוד הוא כבר לא יכול לעשות את מה שהוא עשה קודם, אז הוא לא נעלם. מוצאים אותו שוב, מוצאים אותו בעוד מקום. והיה בימי אמרפל מלך שנער, ומדובר על ארבעת המלכים. אמרפל אומר שהוא נמרוד שאמר לאברהם, פול לתוך כבשן האש. אמרפל, הגמרא דורשת, אמרפל אמר פול, אמר לאברהם אבינו, טיפול לתוך כבשן האש. זה עניינו של אמרפל. אמרפל זה נמרוד שהוא היה זה שכשהוא קם אז הקימה שלו הייתה קימה כנגד אברהם. הקימה שלו הייתה להגיד לאברהם אבינו, פול, אתה טיפול, אני קם ואתה טיפול. הוא זה שהיה הצד שכנגד לאברהם. ארבעת המלכויות, הוא הראשון שבהם, הראש שבהם, העיקר שבהם. ארבעת המלכויות, שהם כולם לקחו את המלכות מישראל, לקחו מאיתנו את המלכות, והשתמשו בנגדנו. נבוכדנצר, הגמרא אומרת, נבוכדנצר כשהוא הקים את אותה עבודה זרה שהכריח את כל באי עולם להשתחוות בפניה, שלושה אנשים היו שעמדו כנגדו, הוא השליך אותם לכבשן האש וקרא להם מה שקרא לאברהם. נס גלוי שנבוכדנצר עצמו בא לראות את זה. השליחו אותם לכבשן האש והם חיו שם, הסתובבו שם, כמו שמטיילים זה מפורש בפסוקים. אותו נמרוד לקח לעצמו תפקיד להיות הצד שכנגד לאברהם. האנטי אברהם. הגמרא קוראת לזה, לאותו נבוכדנצר שהעמיד את הצלם באותה בקעה, נבוכדנצר הרשע בן בנו של נמרוד הרשע. זאת אומרת, נבוכדנצר המשיך את מה שנמרוד עשה באותה בבל, באותה שנער, באותה ארץ. מה שנמרוד עשה, המריד את כל באי עולם, אסף את כל באי עולם, המריד אותם כביכול כנגד בורא העולם. נבוכדנצר עשה את עצמו עבודה זרה, העמיד את אותה עבודה זרה באותה בקעה שנמרוד הרשיע, באותה בקעה ששם נמרוד אסף את כל באי עולם והמריד אותם כביכול כנגד בורא העולם. בספר הזוהר, בסוף פרשת נוח, קרוב לסוף, מעריך קצת, זה בדף עין ג' עמוד ב', עין ד', בעיקר בעין ד' עמוד ב'. שם חז"ל מעריכים לבאר את עניין העיר והמגדל אשר בנו בני האדם. העיר והמגדל. העיר זה כנגד מה שנקרא עיר דוד, והמגדל זה כנגד מגדל דוד, כמגדל דוד צברך בנוי לתלפיות. להבין, המושג מגדל, הפסוק מדמה את זה לצוואר. צוואר זה דבר שמחבר את הראש למערכת העשייה של הגוף. הצוואר מחבר את הראש לכתפיים. מכאן יוצאות הידיים שהן פועלות. זאת אומרת, ההעתקה של מה שנמצא בראש, ההבנות, המערכת האינטלקטואלית שנמצאת בראש, המעבר שמעביר אותה לפעול, לעשות, למעשה, להוציא אותה לפועל, זה הצבא. הגמרא אומרת בסוף פרק ראשון בבבא בתרא, מרגלית הייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו, שכל מי שהיה רואה אותה היה מיד מתרפא. כשמת אברהם אבינו, תלה אותה הקדוש ברוך הוא בגלגל חמה. אבל הייתה מרגלית שהייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו. אומר על זה רבינו בחיי בתחילת פרשת יתרו, המרגלית שהייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו זה כוח הדיבור של אברהם. זה מתייחס לצוואר. הדיבור הוא הדבר שמחבר בין מערכת השכל למערכת העשייה, ההוצאה לפועל. הדיבור הוא מעביר את המחשבות למעשה. דרך הדיבור המחשבות מתרגמות ויכולות לצאת לפועל על ידי מעשה. הדיבור הוא הביניים שבין מערכת הדעת למערכת המעשית, למערכת הפועלת, העושה. המגדל שבנה, אותו מגדל שבנה נמרוד, זה המגדל שהוא המגדל שכנגד כמגדל דוד צוואריך, בנוי לתלפיות. זה המגדל. אנחנו צריכים להבין באמת יש כאן נקודה שהיא מאוד נוגעת לנו, מאוד מאוד שייכת לנו. מערכת הדיבורים מתייחסת באיזה אופן שהוא לצוואר. כמגדל דוד צוואריך, מרגלית הייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו. זה כוח הדיבור. הצוואר מחבר את הראש לגוף. יש דיבורים שאין להם מקור יותר גבוה. הדיבורים מתחילים רק מהצוואר. רק מהצוואר. זהו אותו מגדל שבנה נמרוד. המרגלית שהייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו, צווארו של אברהם אבינו, כוח הדיבור של אברהם אבינו, כביכול בורא העולם קראת עם אברהם אבינו ברית בין, כך אומר, כך כתוב בספר יצירה, כמו שידוע, כביכול בורא העולם קראת עם אברהם אבינו ברית שנקראת ברית הלשון. ברית הלשון. ברית הלשון פירוש, אברהם אבינו נושא איתו את הלשון, את מה שנקרא דבריי אשר שמתי בפיך. הלשון שיש בה כוח בריאה. זה אברהם אבינו. שני הדורות נענשו, דור המבול ודור הפלגה, שניהם נענשו. והעונש היה, עונש. אלה קלו ועברו מהעולם, והם אינם, אינם בכלל, הם לא קיימים. הפכו את כל העולם לתוהו, והם בעצמם הפכו להיות תוהו. נמחו במבול. דור הפלגה ירדו מדיבור שכולל את כלל הבריאה והוא משותף לכולם ויש בכוחו לחבר את כל העולם כולו ביחד, עברו לדיבור שהדיבור הזה אין בו אפשרות לחבר, להפך, זה דיבור מפלג, דיבור מפלג, דיבור זה דור הפלגה. מיותר, אין צורך להאריך, כל אחד יודע. היום העולם מלא אפשר לומר. מלא עד אפס מקום. בדיבורים. יש משהו נורא והיום. נורא. בדיבורים שאין בהם שום נקודה של חיבור. הדיבורים, עצם עניינם זה לפלג. לפלג, לחלק. העולם כולו יודע, כולם מכירים את זה. דיבור שחוזרים עליו 10 פעמים, הוא עדיין נשמע הבל. שחוזרים 50 פעם, 500 פעם, 5,000 פעם, אז הוא כבר נהיה הנחה פשוטה. הוא כבר נהיה אקסיומה. הוא כבר נהיה דבר ברור. הוא כבר נהיה דבר ש... מה, אתה רוצה להתווכח עם דברים פשוטים וברורים כל כך? כך נראה העולם שלנו. בינו שנות דור ודור. אנחנו צריכים ללמוד מעלתה להם לדור המבול ודור הפלגה. משם. מי שיצא משני הדורות האלה היה אברהם. 10 דורות מנוח עד אברהם, וכולם היו מכעיסים ובאים, עד שבא אברהם ונטל שכר כולם. אברהם היה התמצית המשמעותית האחת והיחידה מכל 10 הדורות מנוח ועד אברהם. הוא נטל שכר כולם. ודור הפלגה עשה את אברהם לאברהם העברי. כל העולם מעבר מזה, והוא מעבר מזה. בינו שנות דור ודור. כל מי שנאחז בכוח במערכת הדיבורים הזאת, שהיא השולטת בעולם, אלה הם הדיבורים של תוהו, אלה הם הדיבורים של פלגה, אלה הם הדיבורים של... אלה דיבורים שלא ייתכן, אלה דיבורים של אינו עומד בדיבורו, אלה דיבורים של הבל, אלה דיבורים שאין להם קיום. אם אנחנו רוצים להחזיק מעמד, בינו שנות דור ודור, אם אנחנו רוצים להחזיק מעמד, אנחנו חייבים להתחבר לברית הלשון של אברהם ולצאת מהאינו עומד בדיבורו של דור המבול ודור הפלגה. הדבר היחידי שיוצא ממערכות דיבורים כאלה זה אך ורק חורבן. אך ורק חורבן. אם רוצים באיזה אופן שהוא להחזיק מעמד, היום הדיבורים שנשמעים אלה דיבורים של כל העולם כולו. כולם מדברים פחות או יותר אותו דבר. מי שרוצה להחזיק מעמד, חייב, חייב להיות באיזה אופן שהוא מחובר למה שנקרא אברהם העברי. כל העולם מעבר מזה, ולהתחבר, להצטרף לעבר מזה, לצד שכנגד. לדיבור שמחובר לברית הלשון שנכרתה עם אברהם. זה מה שבעצם, זה מה שרצינו לבאר, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שנזכה לפחות למשהו מזה.